בוקר טוב, פרק ד' פסקה י'. החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך שכל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה הפנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות, השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, ותשובה כללית החל לתת את פריה. אז כאמור, גם הפסקה הזו היא כשתי הפסקאות הקודמות לה. עוד מבט שעוסק בגלוב ובמימוש של הופעת התשובה בפועל בהתאם לכל הנלמד עד כה בפרק, לעיקרון הרוחני של התשובה ביסוד העליון שלה. החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. בעקבתא דמשיחא ישנה חוצפה שתבוא לידי ביטוי ברמיסה של ערכים הקטן מבזה את הגדול, לאו דווקא מבחינה מוסרית של אדם צעיר שמבזה אדם זקן, אם כי זה ודאי גם יכול להופיע בצורה כזו, אבל מבחינה עקרונית, כמו שראינו אתמול, הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, זה יקומו כל מיני חוצפנים ש נדחפים מהחוצפה שישנה בעקבתא דמשיחא, והם יבעטו ברגל גסה בכל הרוח הגדול הזה. החוצפה דעקבתא דמשיחא זה לא, צריך להתרגל, לא לחשוב שזה רק איזשהו מושג בכתבי הרב קוק. זו המציאות מבחינה ממשית. זו תרבות שהיא ריקה, נבובה מעולם ערכי, מסודר, מלא בתוכן, במגמה. לא, התרבות הזו היא התרבות החוצפנית. זה הכוונה שלי, שאין בה כלום. יגיעו ימים שהם גם יגידו שאי אפשר להגיד כלום, כי הכל זה נרטיבים, וכל אחד עם הנרטיב שלו, וקיצור, הגברת הפוסט-מודרנית. אין בה כלום, אבל היא חוצפנית, היא רומסת את הגדול ממנה, את הרוח הגדול שהנחילו לנו אבותינו. ומה שאני בא להדגיש, זה לא איזה תיאור יפה בחז"ל ובכתבי הרב של יש פה זה, כי לא, תכף נראה, לא למדו אמונה. זו היסטוריה, כשזה יופיע בהיסטוריה, מבחינה ממשית, זה יהיה כואב. והרב יקרא לזה פה בהמשך השורות, הריסה נוראה. כשיש חוצפה, אז יש ביטול של עולם הערכים, אין עולם ערכים בעצם. אין סולם ערכים, אז אין עולם ערכים. והתוצאות של זה מבחינה תרבותית, מוסרית, הן יהיו נוראיות. העולם יהיה שרוי בסבל. ואנחנו לא קוראים את זה ככה, כאילו יש פה רק לא הבנתם את הנקודה ברוחניות, אז יש חוצפה והכל עובר בשלום. יש פה מאבק תרבותי. ובכתבי הרב יש קרוב ל-10, אולי אפילו יותר, זוויות שונות להסתכל על החוצפה הזאת של עקביתא דמשיחא. מה מחולל אותה? פסקאות רבות יעסקו בנידון דידן של הפסקה שלנו, ויש גם כיוונים אחרים. אבל העיקר זה תופעה היסטורית נוראית, החוצפה שתהיה בעקביתא דמשיחא. כי חוצפה זו תופעה שלילית, הרסנית. היא הורסת את האשיות והיסודות הכי הכי בסיסיים של חברה. החוצפה. ועכשיו צריך להבין מה שורשה, וממילא להתגייס ולהתחמש כראוי במלחמה הזו, במאבק הזה, כנגד הישות המתחצפת. רצית להגיד משהו? חוצפה? זה למי אתה תגיד לילד שהוא חוצפן, שהוא לא מבין את מקומו, והוא מדבר לאבא, לא באופן שהילד אמור לדבר לאבא. זה מה שאמרתי, זה הקטן שלא מבין את מקומו, ומתנהג כאילו הוא הגדול. אז אותו כנ"ל, יש פה את הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילנו אבותינו, ובאים דחלילי אדם, ומרימים יד בתורת משה. מדברים על התורה כך, ומדברים על התורה כך, ומבזים את התורה בהתחלה באופן של ניתוק, ולהגיד, זה שטויות, בשבילי זה שטויות, אבל אחר כך גם כן במנגנונים תרבותיים. אני בשמחת תורה השנה, אז נגיד לכם את מחשבותיי, לא קשור לכלום, אבל יש שירים שהם עוזרים לך להתחבר לפסוקים או ממורות של חזל, אף פעם לא חשב, אתה בא איזה שיר טוב, אמרת, וואו, מה דוד המלך אמר פה, מה חזל אמרו פה. אבל יש שירים שהם קצת, בגלל שאנחנו שרים אותם עוד מתקופת הגננת, אז כבר אנחנו לא שמים לב מה אומרים, אבל תקנו לנו להגיד, תנו כבוד לתורה. אנחנו כבר שרים את זה זה השיר הלא בדיוק חביב פה על כולם, והוא תנו כבוד. אבל חשבתי על זה בשמחת תורה, תנו כבוד לתורה. זה צריכה להיות אווירה כזאת שהתורה, כולם מכבדים אותה. כולם מוכירים אותה, זה מה שדיברנו למעלה. תנו כבוד לתורה. חברה שמכבדת את הרוח הגדול הזה שהנחילנו אבותינו, שמעריצה את התורה, מעריצה את תלמידי החכמים, מעריצה את הרבנות. אבל החוצפה זה בדיוק ההפך. אז למה יש חוצפה דעקביתא דמשיחא? החוצפה דעקביתא דמשיחא באה, והנה השורש, של הקצת אמת שיש בה, כי אין בעולם שקר שאין לו גרעין של אמת. בא מפני שהעולם הוכשר כבר, כתוב פה העולם, שימו לב, זה משהו שהמדרגה העולמית צריכה להשתנות פה. לא כתוב שהחברה בישראל, העולם כולו, הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. העולם מתבשם, כלומר מדרגתו הרוחנית משתכללת, מתעלה, ולחיות את החיים בצורה דתית כבר לא ילך. מה זה בצורה דתית? דתית זה אוסף של חוקים. ככה מסביר הנציב במגילת אסתר, כדת המלך. דת, אוסף של חוקים. 10, 100, 1,000, 2,000 של חוקים, וכך צריך להתנהג. תבוא תקופה כזאת, שנקראת עקביתא דמשיחא, העת שבו יחלו האידיאלים הכלליים להופיע, ואי אפשר יותר לחיות בצורה דתית. הנפשות לא תסבולנה את זה. זה יהיה מאוס לחיות את החיים בצורה מכנית. X, Y, Z. והדתות התפרקו. בישראל ומחוץ לישראל. כי העולם התעלה, הוכשר כבר, עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. ולא כל פרט עומד לעצמו צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. לא. אלא כל הפרטים מקושרים עם הכלל, כלל כמו מגמה, עיקרון רוחני כולל, אחדותי. וכל הדת שלנו היא ביטוי של תוכן חיים פנימי, עמוק, כמו החיים שלי. למה אני לא מואס בחיים שלי? בזה שאני אוכל, הולך, ישן, משוחח עם אשתי, משחק עם ילדיי, לא. כי הכל זה ביטוי של זרם חיים נובע, אחד. ורק גילויים שונים, אבל הכל, הכל כלול ומקושר בסדר של העולם, בסדר האחדותי הזה. העולם מגיע למדרגה כזאת, והוא מוכרח, מוכרח לחיות את החיים הרוחניים שלו בהקשרים האלו. רק שנייה, רק בהקשרים האלו. ואם זה לא יהיה ככה, אם יהיה פרט בלתי מקושר עם הכלל, עם הגודל הכללי, הגודל, המגמה האידיאלית, היא הרבה למעלה מהמעשה שאני עושה, ומהעוד מעשה שאני עושה. היא נצחית, היא אלוהית. אז כל פרט בלתי מקושר, אין פרט בלתי מקושר עם, עם הגודל הכללי, יכול להניח את הדעת. די באיזושהי נקודה אחת, שהיא תהיה מחוץ להיקף האחדותי, זה יהרוס את הכל. כשהחיים התורניים הם דתיים, במובן השלילי של המילה, אז תהיה חוצפה. ובהקשר הזה, זה השורש החיובי. באמת צריך לבעוט בזה. העולם משתכלל כשהוא בועט במדרגת חיים דתית שכזאת. העולם משתכלל בשורשו. ההופעות הן עזויות, הן נוראיות. אנחנו לא מתכוונים להגיד שזה שהם מפסיקים לשמור את השבת ולשמור את המסורת זה דבר טוב. אנחנו לא מתכוונים להגיד את זה. זה נוראי. חברה מחללת שבת, או באופן כללי, חברה חילונית, זה מחלה נוראית. חברה כפרנית, זה חברה נוראית. זה חברה שאין לה מוסר. זה חברה שהיא כבר לא יודעת להבדיל בין אדם לבין חתולים. למי שקצת מעודכן. ומי שלא מעודכן, הוא מבין גם בלי שהוא מעודכן. כי אין לסולם ערכים לחברה כפרנית. אין כלום, הכל זה החיים המורגשים שלי. ובמורגש שלי זה מה שמרגש אותי. זהו. מה שמרגש אותי יכול להיות מושפע מכל מה שמרגש את בני אדם כיום. איפה השכל? איפה המוסר? איפה סולם הערכים? איפה משהו חשוב לעומת משהו פחות חשוב? אין את זה. אז חברה חילונית, חברה כפרנית, זו חברה פושטת רגל. אבל פה מתואר השורש החיובי. למה הם הגיעו לשם? כי העולם הוכשר כבר לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל. איך אצלנו, נדבר קצת במושגים של אורות, למי שמכיר, איך אין לנו בכלל אידאה דתית מצד עצמה. אצלנו זה אידאה אלוהית. זה פשוט תפקוד של חיים שהם הכל זה בלוע במגמה האחדותית. וכל פרט יש לו ערך. כל פרט מבטא את המגמה מהזווית שלו. וכל מה שאני עושה, אני קשור עם מגמה כללית, אידיאלית. זו המדרגה, כן. היו פה קצת הערות, לא זוכר לפי הסדר, כן.
זה ישפיע הרבה על ההלכה.
מה הכוונה ישפיע?
אני מסתכל על זה שכאילו ברגע שתפוס תפיסה דתית של ולת עמד הלכה אז צריך לפרוץ איזשהו משהו
ואז הם לא שומרי הלכה זה מה שאתה התכוונת להשפיע הרבה על הלכה?
לא שומרי הלכה, שכאילו הלכה לא תהיה כמו ש... כאילו לא באותו אופן שאמרת
אתה אומר גם שמירת ההלכה היא תהיה בהקשרים שונים
כן
כן? כן, התפיסה שלנו את העולם ההלכתי היא תהיה באופן כזה שהרב יקרא לו באגרות, ההלכה למעשה זה האחרית של היהדות, אבל האחרית היא משתלשלת מהראשית, והראשית זה המבוע האידיאלי של נשמת התורה, וצריך לחבר כל אחרית עם נקודת הראשית. כל סעיף הלכה הכי קטן במשנה ברורה הוא ביטוי של כל הרוח של התורה, הנשמה של התורה. זה יהיה המבט על ההלכה. ואולי, אולי לעתיד, אז גם זה ישנה את הכרעת ההלכה. זה קשור קצת לתלמוד הירושלמי, וזה קשור קצת למי שמכיר את הסוגיה של דרך דרישת התורה בדרכו של הכהן לעומת דרכו של השופט. סוגיות. כן.
אז בעצם מה צריך להיות היחס שלנו לכל המלחמה היום בדם שהיא קיימת ונוכחת? מצד אחד השורש חיובי, ואנחנו כאילו יודעים שהשורש חיובי, מצד שני כאילו מה, ברור שאם נלחמים בהלכה אני צריך להילחם חזרה, כאילו...
נכון. אז אני מציע לך להניע את הרכב ולסוע לגדולי הדור שממונים על השאלות הכבדות ששאלת, ולשאול אותם את השאלה הזאת. זו התשובה הכי טובה שיכולתי לתת לך, תאמין לי. לא, לא, זה לא נפנוף. זה באמת התשובה שאני הכי מאמין בה. שאלת שאלה מצוינת. שאלת שאלה קשה. שאלה כבדה. שאלה שרק מישהו גדול דור בהלכות ציבור יכול להכריע עליה. כן. החוצפה
היום
היא
לא גם, כאילו, מה
שהאמין
פה,
אתה
החוצפה
לגבי
כנגד התרבות הדתית. אבל החוטפה היום היא לא רק על התרבות החרדית שהיא קצת דוגלת בתרבות החרדית. יש גם חוטפה גם בתרבות היותר כוללת, יותר מנסה הזאת. וגם שם יש כאילו...
לא הבנתי.
התנגדות.
לא הבנתי. איפה יש עוד חוצפה?
על התרבות הציונית דתית, שכביכול מנסה להיות יותר כוללת, יותר רחבה, פחות להסתכן בדתיות.
טוב. בוא נראה איך הרב חושב שיהיה פתרון לחוצפה הזו, ואני קצת חולק עליך בזה שיש תרבות שמייצגת את זה היום. זאת אומרת, יש התקדמות, בסדר, אבל להגיד שהשורות הבאות של מה שהרב כותב שצריך להיות כדי שלא תהיה את החוצפה, להגיד שזה יתממש, לעניות דעתי עדיין לא. וגם עוד הערה, לא לחשוב שזה כאילו סוג של משוואה מתמטית. אתה יודע, החיים הם ככה מלאים בסחפים וזרמים, לא בן רגע שיש כבר מישהו שילמד דורות התשובה ד' יוד, אז הוא יעלה את זה ליוטיוב וזה זרמים, זה מאבק תרבותי. כשאני אומר מאבק תרבותי, הכוונה זה צריך לשקוע לתוך המוחות, לתוך התודעות. וזה גם כן מורכב, זה לוקח... לא רוצה להגיד לוקח זמן, זה לוקח תהליך, נכון זמן, אבל הדגש שלי על תהליך.
לפחות כמו שהפוסט-מודרן נכנסה
אלינו. טוב, הלאה. החוצפה עד... כן? מישהו עוד רוצה לשאול? כן.
מה שהרב אמר בנוגע לחילונים. אני מבין מה הרב אמר לגבי... יש צדדים החילונים כמו שאהבתי, אבל יש גם הרבה חילונים שכאילו הם לא שומרים תורה ומצוות.
אבל הם אחלה אנשים.
ולא אחלה אנשים, פשוט כאילו גם אחלה אנשים וגם כאילו חיים את החיים שלהם עם גבולות, עם ערכים, הם יודעים לכפד אחרים, יודעים לתרום, יודעים לעשות.
לא אמרתי שלא. לא אמרתי שלא. לא דיברתי על אנשים חילונים, דיברתי על תרבות חילונית.
אבל הם לא חיים על פי תרבות חילונית?
בסדר. אתה כשאתה מנתח תרבות, אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, אני מכיר 1,000, 10,000, 20,000 אנשים חילוניים, 50,000, לא יודע, לא נכנס איתך. אתה צריך לראות תעשה סקיצה של התרבות החילונית, איפה היא זורמת, קח אותה במאה השנים האחרונות. ותראה את הלוך הרוח שלה. האם אנשים כיום הם כמו אנשים שסבא שלהם היו, ואם הם ממשו את היעדים שסבא שלהם הציב, ואולי אפילו התעלו, או הרבה הרבה להפך. אז לי פשוט שהרבה הרבה להפך. לא התכוונתי שעכשיו כל אדם ברחוב הוא גס רוח והוא... לא התכוונתי להגיד את זה. התכוונתי מבחינה תרבותית, מה מעניין את החברה. מה החברה יודעת לומר. וזה בכל ההקשרים, זה בהקשרים הפוליטיים ובהקשרים המוסריים. החברה הזו מרסקת את כל עולם הערכים שלה. לא עולם הערכים שלי. את עולם הערכים שלה היא מרסקת.
אבל הם גמרו לזה שאלה
בגלל זה דבר. טוב, לא נכנס לסוגיה מי גרם, ולא באתי לקחת להם זכויות שיש להם. לא באתי לקחת כלום. רק אני אומר, תנתח את החברה, ותראה את יחסם למדינה כיום. לעומת יחסם למדינה, יחס הסבים שלהם למדינה. החוצפה דעיקבית התמשיך הבא מפני שהעולם מוכשר כבר, אבל זו סוגיה רחבה וצריך בהזדמנות יותר להרחיב בה. החוצפה דעיקבית התמשיך הבא מפני שהעולם הוכשר כבר כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא הייתה ועל ידה מופיעה ויוצאת על הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסליאת הדרך להבנה זו עדיין לא באו, מזה באה הריסה הנוראה. איפה ובאיזה חלק בתורה מונחים הדברים באופן כזה שהפרטים הם מקושרים עם הכלל? כשלומדים שולחן ערוך זה לא קורה, כשלומדים ש"ס ופוסקים זה לא קורה. אנחנו לא אומרים שלא לומדים שולחן ערוך, ואנחנו לא אומרים שלא לומדים ש"ס ופוסקים. אדרבה, לומדים הרבה ש"ס ופוסקים, לומדים הרבה שולחן ערוך, וגם צריך ללמוד את זה טוב ובעמל. אבל זה לא החלק הרוחני שבתורה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, באור שבתורה, בחלק הרוחני שבתורה, ולא בחלק המעשי שבתורה, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי לפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצא אל הפועל. אם היינו עוסקים ברוחניות, מה שאנחנו מכנים לימודי אמונה, אז הייתה הנשמה הרוחנית מתגדלת עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים. לא כתוב פה שיש הבנה מתמטית איך הפרטים קשורים עם הכללים. כתוב פה שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים. החלק הרוחני שבתורה הוא מה שמגדיל, מגדל את הנשמה הרוחנית שלנו. הוא מרומם את מדרגתנו האישיותית מבחינה רוחנית. לא בהכרח שכל פעם שאתה תלמד אמונה, שתלמד רוחניות, אתה תהיה עסוק בלמתוח קו בין כל הפרטים אל השמש הכללית שלהם. אבל המדרגה הרוחנית שלך היא תתעלה, תתפתח אצלך איזושהי תביעות עין, הכרה פנימית, איך שכל הפרטים הם קשורים עם הכללים הרוחניים. זו מדרגה רוחנית. זה לא רק הסברה אינפורמטיבית. יכול להיות שזה כולל גם הסברה אינפורמטיבית. מה זה ציצית, מה זה תפילין, מה זה שבת, הכל. אבל זה לא רק. זה בראש ובראשונה שתתגדל הנשמה הרוחנית. אז הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאה לפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, אומרים הרב הוא כזה נחמד, ההתרשלות גרמה. צריך להגיד את המשפט הזה בצרחה. הרב מפנה פה אצבע מאשימה לכפירה שבאה כתוצאה לכפירה והחוצפה שבעקבית המשיכה. יש אחראים לדבר הזה, המתרשלים. ההתרשלות גרמה. ו... כן, התרשלות גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממה קדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי. הרוחניות שבתורה לא הופיעה, תכף נראה קצת יותר בדקדוק. אבל היה מי שצריך לקחת את האחריות הזאת, והיא לא נלקחה. הייתה התרשלות. התרשלות מחשבתית, התרשלות... במובן הערכי, אידיאולוגי, אבל אסור להתרשל. ההתרשלות גרמה שאור תורה פנימית לא הופיע בעולם כראוי. אולי הופיע קצת בעולם, אבל לא כראוי. אפשר להגיד פה כראוי, לא מספיק, לא עסקתם בזה, כי זה נכון, לא עסקו בזה. ואפשר להגיד, גם כשעסקו, לא עסקו כראוי. אור תורה פנימית, בהקשר למה שקצת התחלנו אתמול, טעון רוממות וקדושה עצמית. אתם רואים מה צריך כדי שנקלוט אור תורה פנימית? רוממות, קדושה עצמית. זה לא אקדמיה פה. כותבים לך ללוח כל מיני עקרונות וזהו. כדי להיות מתמלא מאור תורה פנימית, אנחנו צריכים להיות אנשים מרוממים. מרוממים משפלויות וגסויות, מתאוות נמוכות. רוממות וקדושה עצמית. אדם לומד תורה ורוחניות בבית מדרש, זה לא עוד שעות שלומדים את זה. זה מפעל החיים שלו. ואם אתה תהיה אדם גס, ובגסות שלך אתה תתקרב לכתבים רוחניים, אני אפילו לא מדבר על ניסטר, אפילו דברים שכן צריך ללמוד, אבל אתה תהיה אדם גס, זה לא ילך. זה לא ילך, אתה גם לא תבין, כי אתה שקוע בגסות שלך וזה אפילו משפיע על ההבנה. וכמו שאנחנו אומרים, שזה שהאדם בעל מוח קטן יעסוק בדברים גדולים, זה לא יעשה אותו לאדם גדול, זה יעשה את הדברים הגדולים לקטנים. כי כשלומדים את זה צריך להתרומם ולהתמלא בקדושה עצמית. אדם צריך לקחת אחריות על המדרגה הרוחנית שלו, להשתלט על התאוות שלו, לתקן את המידות שלו, לתקן את המעשים שלו. ככה אור תורה פנימית מופיע. אור תורה פנימית טעון רוממות וקדושה עצמית, זה לא הופיע בעולם כראוי. לא עסקו ברוחניות, או לא עסקו ברוחניות כראוי, שניהם נכונים, מבחינה היסטורית. אז באה התביעה שסידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, כמו שדיברנו למעלה, בזמן שהגמר של גילוי האור וסליאת הדרך להבנה הזו עדיין לא בא. אין, באים לדעת, אין לה מה להציע. מה יש לה להציע? לי אוסף של חוקים בלתי מובנים, לא קשורים לשום מגמה. מה, אני עבד של הכנסייה? אני עבד של אנשי הקודש? מזה באה הריסה הנוראה. כן? שמה שבהקשר של טעון רוממות וקדושה עצמית, אדם גס, אדם חומרני. מה הכוונה בהקשר הכללי הפרטי? החברה? לא פה אפילו, גם, אבל אפילו הפרטים, כל אחד לעצמו. לא יכול להתגדל ברוחניות אם הוא נשאר עם התאוות שלו. שיהיה המייבין הכי גדול בכתבי הרב. פה זה לא אקדמיה. זה לא עניין לדעת להסביר. הכל פה זה תלוי על תפיסת הלב, על בינת הלב. ואם הלב הוא, כמו שהרב כותב, מה מעניין אותך בחיים? הרוחות שלך והמשקעות שלך והסטייקים שלך? מה יעניין אותך שעלילים קרות יקרתון? אז אתה יכול להסביר, בדיוק, כן, זה... זה לא הנקודה. ואתה באמת, באמת, לא הבנת כלום. הסברת הרבה, להבין לא הבנת כלום. צוטטת. אז מזה באה הריסה הנוראה. אני רוצה להגיד לכם משהו, מזה באה הריסה הנוראה, וכשהרב אמר שהעולם מוכשר, אז יכול להיות שכל מיני מכונות מטורפות באירופה, גם הן קשורות למהלך הזה. כי ההתחלנות היא לא רק סיפור שלנו. התחלנות, כפרנות. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. צריך להוסיף כוח בלימודי רוחניות. ושוב, זה לא שיעור פתיחה לשיעור א' בישיבות. ציטוט כזה מכמה כתבים של הרב. זו משימה, משימה של כל אחד, בטח של המוכשרים בזה. כי כן, יש יותר מוכשרים ויש פחות, אבל זו משימה. זה לא... נכון, אולי המשימה הזו היא שעתיים ביום, שעה וחצי ביום, שלוש שעות ביום. אז היא מאוד, מבחינה כמותית, מועטת ביום. אבל הרצינות, האחריות, גדולה לאין ארוך. ממה ששער היום. הרב אומר, גם המוח הוא הכי קטן בגוף. אז השעתיים האלה הכי קטנות בגוף של היום, אבל בלי השעתיים האלה אין כלום. הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך, קיצור צריך להיות מקצוענים בלימודי אמונה. עד אשר הדרך איך להבין ולשער, כן, אתם רואים, כתוב פה לשער. זה לא רק הבנה איך הפרטים מקושרים עם הכלל. לשער, לשער זה לא אני משער שהאוטובוס יגיע ב-10 ו-13 דקות. לשער זה הכוונה, טוב, זה מושג עמוק שנלמד במאמר איסורים ומרקים, אבל לשער הכוונה איזושהי תביעה פנימית. זה לא הערכה, הערכה כללית, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, אני משער. אלא יש פה תביעה, נודע בשערים בעלה, על ידי מה שמשערים באובנת הדליבה ככה. אז להבין ולשער, לחוש את זה, זה הכרה פנימית. את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות, הנפשות השרירות. זה צריך להציע את זה גם בפני הציבור בצורה שהיא נאותה להם. לא לזרוק עליהם סיסמאות לא מובנות. בדבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה עובדה להופיע בעולם. תחזור הרוחניות. ותשובה כללית, עולמית, כזאת שהיא אנחנו יודעים באמת הזרם של כל היש, תחל לתת את פריה. חזק וברוך.